שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו שוב כאן בתוכנית שמקובלים כותבים, שלום הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום.
אנחנו רוצים לדבר היום על בעל הסולם, וכמובן מדי שנה אנחנו חוגגים את יום הסתלקותו, את היורצייט שלו, ולטובת הצופים החדשים שלנו, בעל הסולם נולד ב-24 לספטמבר ב-1984 בפולין, ונפטר במוצאי יום הכיפורים 1954. המושג של יורצייט, יום ההסתלקות, נראה שהוא יום משמח, שכאילו כל מה שעשה המקובל עד אותו זמן, אי אפשר לעשות עם זה שום דבר, ביום שהוא הסתלק, פתאום אפשר לעשות עם זה משהו. להתחיל להתעסק בזה ולהפיץ את זה, וכאילו עד לזה, הכל היה כאילו מוגבל, הוא היה באיזשהו פיתוח, כמו לידה, הוא רק הטיל ביצים, ואחרי שהוא מסתלק, פתאום, מתחילים לצאת האפרוחים.
אני לא חושב. המקובל שפועל בזמנו הוא די נסתר. אנחנו רואים על כל המקובלים. טוב, אני לא מדבר על תקופת האבות, או תקופה שבית המקדש הקיים. זאת אומרת, שמקובלים היו ממש מנהלים את העם ומלמדים את העם, שכל העם היה פחות או יותר בהשגת העולם הרוחני. זאת אומרת, אותה מערכת המנהלת אותנו. אני לא מדבר על זה. אלה מדברים כבר על התקופות יותר קרובות אלינו. כן? בכלל, מקובלים במשך זמן הגלות, הם היו נסתרים. הם היו מגלים מעצמם רק את החלק שלהם שהיה שייך כאילו לתורת הנגלה ולא לתורת הנסתר. אם אנחנו מדברים על...
אתה יכול להסביר את המשפט הזה? שהם גילו את תורת הנגלה ולא את תורת הנסתר?
שהם היו כותבים בצורה כזאת שהיה אפשר גם להבין אותם כשכותבים... על המונחים של העולם הזה, וגם כן על העולם הרוחני. אם אנחנו מדברים על... באמת, כל חוכמת הקבלה מחורבן בית המקדש והלאה, היא הייתה כולה נסתרת. ורק מזמן ארי והלאה היא התחילה להתגלות. כי להתגלות, זאת אומרת, לאיזה חומר להתגלות? לבני אדם. אנחנו לא מדברים על המקובלים שהיו בכל דור ודור, כמו שרשרת כזאת דקה, מבית המקדש ומהזמני של בית מחורבן בית המקדש ועד הארי. הארי הוא בעצם המקובל הראשון של דור האחרון, שממנו והלאה, כמו שאנחנו מקובל אצלנו, שהוא משיח בן יוסף, שקודם למשיח בן דוד.
זה תחילת המאה ה-16.
כן. וממנו והלאה זה התחיל. התפתחות חוכמת הקבלה, גילוי חוכמת הקבלה. וגם כן שם אנחנו רואים שנפטר הארי, סך הכל, שגילה כל כך הרבה. אז למי גילה? לתלמיד שלו חיים...
ובתקופה מאוד קצרה של שנה וחצי.
כן, אבל גם זה פלא, עד כמה שהוא גילה, שזה 20 כרכים כאלו תוך שנה וחצי, שחיים ויטל כתב, ואחר כך הוא בעצמו ובן שלו ונכד שלו, ועוד כמה עוזרים הציעו מהמסתור, מהקבר, וכתבו מזה וקיברו מזה ספרים. זה גם כן, כל הדברים האלה מאוד נסתרים, כמו ספר הזוהר שנגלה בצורה כזאת המקרית. זאת אומרת, חוכמת הקבלה היא מתגלה לעולם שלנו בצורה ממש כמו איזה
סרט מתח.
סרט מתח, כן. ולכן מקובלים זה לא, מי ידע שרבי שמעון ישב וכתב שם איזה ספר? אף אחד, חוץ בתלמידים שלו. זה לא נגלה לדורו, הם כולם גנזו את זה. גם כתבי הארי, ובכלל כתבי של הרבה מקובלים, שעוד התגלו, שאנחנו לא...
שעוד התגלו.
שעוד התגלו, שאנחנו לא מכירים. כן, בטח. וגם כן... מתקופת הנביאים יש כאלו מגילות סתרים מכאלו שזה עוד לא הגיע זמן.
אז איפה אתה ממקם פה באמת את בעל הסולם?
אני רוצה להגיד שבחיים שלו אף מקובל בעצם לא יוכל להתגלות. כי להתגלות זה נקרא שיש לך הרבה תלמידים, שיש לך קהל גדול מאוד, שאתה מלמד אותו והוא מממש את זה במקום, וזה נקרא גילוי. גילוי זה, איפה גילוי? שמודפס הספר, אז בעל הסולם כן התפיס הספר, לעומת ארי, בעל שם טוב בכלל לא כתב שום דבר. אחר כך היו אחריו תלמידי בעל שם טוב, הם כתבו, גם מצד השני האגרא, גאון מווילנה, אבל בעל הסולם כתב, ובאמת הצליח להוציא את זה לאור. זה כבר היה 120, כבר לא היו כאלה לחצים והגבלות, לא היו כל כך פחדים. אמנם שזה היה גם כן, המצב לא כל כך נעים, עם כל החוכמת הקבלה, אבל איכשהו. והוא כתב, כן, גם תלמוד ספירות, עץ חיים, פנים מסבירות על עץ חיים.
זה בלונדון בין 1926-1928.
כן, ואחר כך, תלמוד עשר ספירות, ואחר כך פירוש של ספר הזוהר, וזה הכל הגיע למצב, זאת אומרת, הוא ראה לפני שנפטר, שהוא השאיר חומר הכתוב, וגם חוץ מחומר הכתוב, הוא השאיר גם כן תלמידו, הנאמן, כן, הבן הבחור שלו, רב ברוך, שלום הלוי, השלק, והוא המשיך דרכו. וגם כן בזמנו של אבא שלו כבר הייתה לו קבוצה, שדיברנו פעם על הסירייה ועם האיגוד שהם למדו, אצל רב ברוך עצמו, ואז הוא לימד אותם.
אז בעל הסולם הוא פיצה על כל המקובלים הגדולים שלא הצליחו לכתוב, הוא כמו איזה...
אני הייתי אומר כך, שהוא המקובל הראשון, שהוא כתב מה שרצה לכתוב, והדפיס מה ש... כתב, והשאיר את זה גם כן בידיים נאמנות של הבן שלו, שגם בעצמו היה כבר בזמנו של אבא מקובל. לא. מתחיל, יכול להיות לא, כי היה בזמן הזה 40 ומשהו, כן?
בזמן שנפטר?
כן, זה היה בסביבות בין 50.
47, כן.
לא, כן. ולכן הוא עשה כבר משהו, זאת אומרת השאיר אחריו מסירה ברורה, כן, המסר, התלמידים, חוץ מרב ברוך היו שמות תלמידים וספרים והכל, ורב ברוך שלום רבש, הוא לימד כל החיים לפי הספרים של אביו הקדוש, כן, וגם אני למדתי כך איתו יחד, חוץ מזה זכיתי להיות עוזר שלו, מזכיר שלו, כך להיות לידו 11 שנים אחרונות בערך, והייתי ממש מטפל בו, היינו נוסעים כל יום, יוצאים לטבע, לים, לטייל, לנסוע לטבריה ביחד.
ביחידות, כן.
כן, ואז קיבלתי מה שקיבלתי מזה בעיקר. לא היינו לומדים בחברותה, כן, ככה בעיגולים, במניין, בעשיריות, אבל... למדנו הרבה. הבאתי גם הרבה תלמידים, לא, מתל אביב ממש, תלמידים חילונים, שהוא התחיל ללמד אותם, והם למדו, אומת הקבלה, ממשו מה שממשו, וגם ממשיכים, כנראה שבדרכם. זה מה שאני רוצה להגיד.
הרבש אמר לך שבעל הסולם... היה מקובל נועז, שהוא...
כן, כן. הוא דיבר עליו לא הרבה, אבל כשדיבר, דיבר מאוד חזק. הוא אמר שאבי היה רוצה לדבר אפילו עם אבנים, אם היו מוכנים לשמוע.
כן.
ממש כך. זאת אומרת, היה כל כך משתוקק להפיץ את החומר ולפזר אותו ולראות איזה פירות מהאנושות המתעוררת לזה.
עכשיו, הוא תיאר אותו כאמיץ?
אמיץ אפילו מתוך זה שהוא התפיס מה שכתב.
שזה כבר איזה גבוה.
הוא קיבל תלמידים.
שזה לא קל למקובל לעשות?
תראה, המקובלים עד הזמן האחרון, וגם בזמן האחרון עדיין, הם אנשים שזה אמנם שטאבולה ראסה, כן, נחשבים למשהו גבוה, גדול, אבל גם כן נחשבים למשהו שהעם, כאילו, הרגילו את העם, חינכו אותו כך שלא כדאי לנגוע בהם. או מקובלים משתם כאלה שאתה יכול לבוא אליו לקבל ברכה, לגלות עתידות, כל מיני דברים. אבל ממש, העם לא כל כך מכבד את המקובלים. כי הוא לא יודע מה זה. זהו. גם יגדירו בו כל מיני שמועות, בכוונה שיתרחק מקבלה, שלא כדאי, שאפשר להשתגע, שאפשר, שבשביל מה לך את זה, אתה צריך איזה ברכה, אתה קטן, אז תישאר בצורה כזאת, תהיה כמו כולם, אל תקפוץ, וככה העם מתנהג. ולכן, וגם מקובלים, לחצו עליהם תמיד, היו הרבה צרות גם לבעל הסולם, וגם לקובלים שקדמו לו, שלא כל כך נתנו להם אפשרות להתגלות. גם היו לחצים על הארי. מה פתאום שפתחת בית המדרש, מה פתאום שמילה בתחומת הקבלה, אם לא הקודם שהיה בצפת הגדול, שזה
משה קורדוורו, רמק?
כן, כן, רמק. רבי משה קורדוורו, כן. רמק, שהוא הגן עליו.
על הארי.
על הארי. אז הארי לא יכול, אני חושב, להמשיך את הבית מדרש
שלו. מתלהם נותנים לפתוח את ה...
הוא עזר לו בהכל. הוא בעצמו הגיע עליו ללמוד. שהוא היה כבר בן 70, והארי היה בן 35. זאת אומרת, חצי ממנו, והוא בא אליו ללמוד. כי הראה את זה לכולם שהבחור הזה הוא גדול. רמק היה גדול בזה שידע את האמת והכניע את עצמו. כי הוא הבין שקבלת הארי היא קבלת
ההמשך,
זה קבלת המשיח, זה קבלת הגמר התיקון. ולכן אנחנו חייבים לו הרבה לרמק. שפתח לנו דרך. כי בלעדיו, אני לא יודע אם בית מדרש הארי היה בכלל מתקיים. כי לארי באו לבדוק האם הוא מספיק ללמוד.
מקובלים עוזרים אחד לשני.
כן. זה כן. כי באו לארי לבדוק האם הוא יודע ללמוד גמרא, והאם הוא יודע הלכות, והאם הוא ככה וכך. ורמק ממש הגן עליו.
אבל בעל הסולם הוא היה לבד.
בעל הסולם לא היה זקוק לזה. כי הוא גדל בצורה מאוד נכונה, כביכול. זאת אומרת, כי הוא היה דיין בוורשה.
היה דיין, כבר בגיל 19 היה דיין.
כן, הוא היה מאוד מאוד מפותח, והיה לו...
היה לו איזו דמות סמכותית.
כן. אבל בכל זאת, כשהתחיל להתעסק בחוכמת הקבלה, אז התחיל יחס אליו לרדת, ושרצה להעביר לכאן... יהודים מפולניה, לארץ ישראל, אז בכלל עשו עליו חרם. זאת אומרת, זה בתוך שנייה, היחס אליך יכול להשתנות מטוב לרע.
למעשה, בעל הסולם יכול היה להמשיך בעצם בקריירה הזאת?
או, אם היה ממשיך, היה בתור גדול, ושהיה מגיע לארץ ישראל, היה מחליף את הרב קוק, גם כן, אחר כך להיות הרב זוננפלד, זה לא...
כן, הרב קוק מינה אותו להיות הרב של גבעת שאול.
כן. אז על זה אין מה לדבר, זה בכלל. אבל הוא ראה שחייב לשיר לדור הבא, אם לא לדורו, את שיטת התיקון העולם, כי העולם כבר, כמו שהוא כותב בעצמו, שהעולם כבר נעשה כאגודה אחת, לפי ההנהגה העליונה, והעולם לא מתאים להנהגה העליונה, ולכן מגיעים אנחנו לתקופת הצרות גדולות.
יש איזה תמיד איזשהו שאלה או כזה קוריוז, אצל מי למד בעל הסולם? יש סיפור שלקראת שנות ה-20, התגלה אליו איזשהו מקובל נסתר, שהגיע אליו, שהוא הציג את עצמו כסוחר. זה סיפור אמיתי? זה מה? למרות שהוא מצוין בהרבה מקומות.
אני לא רשאי לגלות. זה לא שייך לי, זה לא הסוד שלי. מספיק לי ששאלתי את הרבש, בהתחלה, שהגעתי אליו. מה זה המכתב הזה? כי הוא באמת מוזר מאוד.
כן, זה לקראת שנות ה-20, ככה לפעמים זה.
כן. הוא אומר, אני לא מכיר את זה. ככה ענה, ואני אף פעם יותר,
לא חזר
משך 11 שנה, לא שאלתי אותו על זה בכלל.
אתה גם הכרת את הסיפור הזה.
ומה שאני יודע אחר כך על זה, ו... מה שיודע גם ממקורות וגם מעצמי, אני לא חושב שזה לא, כאילו זה לא הסוד שלי.
זה לא העיקר.
לא שייך לי. ולכן אני לא רשאי להגיד כאן משהו.
עכשיו, בעל הסולם שהוא...
זה גם כן לא חשוב כל כך. חשוב לנו ממי לומד האדם, זה נכון. מצד הזה. כן, איך הוא למד, ממי הוא לומד. אבל חוכמת הקבלה בזמננו, היא מתגלה בצורה מאוד, הייתי אומר, פתאומית כזאת.
המקובלים הגדולים, הם בכלל למדו ממישהו?
תראה, ודאי שרבי שמעון, כן.
רבי עקיבא.
כן, תלמיד של רבי עקיבא. ואז אבל היו גם כן דורות כאלה שהיה הפסק בין רב ותלמיד, כן, בזמני הרבנן סבוראי, משהו כזה, ואחר כך יש לנו בכל זאת המשכיות, ואני לא מתאר לעצמי איך אדם לומד לבד, לא לקבל בכלל מאף אחד. יכול להיות שהוא פתאום, זאת אומרת, בהשגחה העליונה מגיע אליו ספר, והוא מתחיל ללמוד, ומקבל התרשמות, התגלות, משיכה, רצון, ואז הולך ופותח את זה, וזה נפתח לו. אבל זו דרך ארוכה מאוד. ארוכה מאוד. גם בעל הסולם כותב על זה. זו דרך הכי קצרה, אם הוא מגיע לאיזה מורה, ונדבק למורה, ומציית הכל, למה שהוא אומר, ואז בצורה כזאת הוא...
אחד הדברים שמעניין אצל בעל הסולם זה הפגישות שלו עם מנהיגים פוליטיים.
כן, הוא רצה מאוד לממש חוכמת הקבלה.
משה שרת,
זמן שזר. כן, הוא רצה מאוד לממש חוכמת הקבלה, ולכן בן גוריון, שזר, כל המנהיגים, ובכלל אנחנו עוד לא יודעים עם כמה אנשים שהוא היה נפגש ו... ומסביר להם עד כמה שזה חשוב, והם לא ידעו לשמוע, לא יכלו לשמוע בינתיים אותו. זה היה, עדיין לא היה זמן שהיו מפותחים לקראת זה. לא שהם לא היו מפותחים, אבל לקראת זה. העולם עוד לא היה כמו בזמננו, שהוא כבר נמצא במצב האנוש. שאנחנו רואים שאנחנו עולים כבר למדרגה אחרת. כבר כולם בעולם, אני מדבר כולם, הכוונה היא אנשים שמתעסקים בהתפתחות העולם, כן, סתם, חילונים או דתיים מכל מיני סוגים, או אנשי מדע, כולם רואים שאנחנו נמצאים לפני מדרגת ההתפתחות החדשה, שאפילו אומרים, הדור שמגיע עכשיו הוא דור חדש, יש לו שכל חדש, יש לו רגש חדש, יש לו תכונות חדשות, כן? יש לו הסתכלות חדשה על המציאות, לא כמו שכל הדורות הקודמים. ובאמת אנחנו נמצאים לפני פריצת הדרך, זה לא פריצה טכנולוגית או מדעית או משפחה או מבנה החברתי, מדיני, פוליטי, אלא זה תפיסת המציאות. הם לא מדברים כל כך על תפיסת המציאות, אבל מותר להגיד שאנחנו נמצאים לפני מצב של תפיסת המציאות החדשה. זאת אומרת, לא שמציאות משתנה, תפיסתנו תשתנה, ואנחנו פתאום נרחיב את הראייה שלנו ונראה את המציאות שהיא, שיש כאן עוד סביבנו ומה עוד שקיים. בתכונות החדשות, בחושים החדשים שהתפתחו בנו, שנפתחו בנו. ולכן בעל הסולם לא יכול לגלות, לא היה למי לגלות. עד כמה שהוא רצה לקדם לזה בכל זאת, זה לא, עוד לא היה המצב. והוא כתב על זה. הוא אמר שבעוד 50 שנה, אתם תראו עד כמה שחוכמת הקבלה היא תתחיל להתגלות. וכשרבש שאל אותו, 50 שנה זה היה אני ככה מדובר, הוא אמר לא, זה בעוד 50 שנה, זה היה ב-1945, שאז דיבר על 1995. וכשרבש אמר לי את זה בשנות ה-80, אני לא האמנתי.
שזה יכול לקרות.
כי זה היה כל כך הכל סתום, וכל כך לכיוון להידמות לאמריקה, וחומריות, וכל הדברים.
והעניין שהולך לכיוון הזה בכלל.
בכלל. ובאמת, שהוא נפטר בשנת 91, גם כן לא חשבתי שיהיה. אני חשבתי שאני אשב, וכל מה שאני קיבלתי ממנו, כל מה שאני... ספקתי, כן. אני אשפוך את זה על הנייר, וזהו, ועשה את זה. ופתאום, אחרי שכתבתי סך הכל ספר, כמה ספרים, ספר, שניים, שלושה ספרים, אני לא זוכר כמה, עד שנת 95, 94, 95, התחילו באמת, פתאום הגיעה הזדמנות לדבר ברדיו, בערוץ 7, פתאום הגיע, אחר כך הגיעו תלמידים, מתלמידים הגיעו עוד תלמידים, וככה זה התפתח עד שנעשה כבר קהל די גדול, שלא היה באמת מזמני הגלות, מזמני בית המקדש ועד היום, לא היה כל כך חבורה גדולה שהיא לומד חומת הקבלה, וגם לא בעם ישראל, אלא בכלל, בכל היוצאי בבל, מה שנקרא. ולכן אנחנו רואים שנמצאים בתחילת המימוש של חוכמת הקבלה, שבעל הסולם באמת חלם על זה, ונקווה שאנחנו הולכים בדרכו ומממשים בדיוק רצונו.
עוד משהו מעניין אצל בעל הסולם, זה סגנון הכתיבה שלו. מצד אחד, המכתבים שאני כותב לתלמידים שלו בסגנון מאוד מאוד אישי, כזה פיוטי, כן, חם. ולעומת זה, המאמרים או עיתון או מה שרוצים ב-1940 היום בסגנון מאוד מאוד מלומד ודווקא מאוד מאוד קרי אפילו לדורנו. עכשיו, זה די נדיר לראות במקובל.
היו תקופות. היו
סגנונות
תקופות,
שונים.
כן. זה ככה אפשר להגיד. היו תקופות. נגיד, הייתה תקופה שהוא כתב שירים. וניגונים.
אוקיי. לפי הממצאים שלי, את הניגונים, המוזיקה הזאת, ניגוני העולם הבא, שקראנו לזה אחר כך, זה היה בסוף הביקור שלו בלונדון, 28.
כן. וכתב, והפסיק. זאת אומרת, זה הייתה איזושהי תקופה, וזהו. ואין יותר. אחר כך, תקופה שהיה כותב בצורה רגשית. כן? התקופה שכתב בצורה יותר מדעית, כן? מדעית ממש, לא מצד מדע של חוכמת הקבלה. כן? והיו כאלה תקופות. אני לא יכול להגיד מי אני שאני, בחוכמת הקבלה, זה רק בסתם, בספרות אולי, שם זה הם דנים למה כתב ככה ולמה כתב כך. זה צריכים להיכנס בדיוק לתוך הפנימיות של הנשמה, התפתחות שלו, הסתכלות שלו.
ולהבין את צורת הבאה הזאת.
כן, זה צריכים ממש להתלבש בו, לראות דרכו באותם התקופות. אני לא לוקח על עצמי את החוצפה כזאת, בוא נגיד. אבל רואים שזה תקופות.
אבל בכל זאת הסגנון שלו, הרבה אנשים מהיום שפוגשים את בעל הסולם, אוהבים לקרוא אותו. הם נהנים מהקריאה שלו.
ישנו בתוך קריאה שלו שפה ברורה. רב קוק, רב ראשי של ישראל.
הוא מאוד שיבח את בעל הסולם הזה, וציין את זה שדווקא השפה שלו עכשיו, פעם ראשונה שהוא מתחיל.
היה מקנה ממש בו. היה מקודנת מקנה. היה אומר שעד כמה שאני כמה מדבר, ואתה מדבר בקצרה וכל כך ברור. זה באמת סגנון, זה צורת הביטוי שבנשמה, כי רב קוק היה מקובל גדול בעצמו. ובכל זאת, לא יכול לבטא את עצמו כה ברור, כמו בעל הסולם. כן, השפה שלו היא, לא יודע, היא תרופה. אני אומר, שאני קורא אותו, אני לא יודע, אני ככה...
נשיית.
כן, אני לא יודע מה נעשה איתי.
אם אנחנו...
והייתי אומר כך, צריכים גם כן אנחנו, זה לא לתוכנית הזאת, אבל גם כן, יחד עם זה, להבין סגנון של רבש. הרבש הוא יותר ארמומי.
חידוש.
כן. הרבש כותב בצורה כזאת, שהוא מחייב אותנו לעשות סיבוב מיוחד. כי הוא כותב כבר לדור שלו. זאת אומרת, לדורנו. ועכשיו שאנחנו נתחיל ללמוד את הרבש בעשיריות, אתם תבינו כמה שהוא אומר ואיפה שלא אומר שאתה צריך להשלים חצי משפט. ואז אתה מבין את המשפט שני, ואז חוץ גם כן להשלים. וכך כל פעם. זאת אומרת, הרבש הוא, הייתי אומר, הוא מסובב לך את הנשמה. הבעל הסולם הוא מאוד גבוה, הוא כזה...
אצילי.
שר, כן, שר המדע.
שר הזוהר.
כן, שר הזוהר. ורבש הוא המורה הפרקטי, שלוקח את היד שלך ויחד איתך כותב.
מלמד אותך.
כן.
הוא מחזיק אותך ממש. אוקיי, אז זה באמת יפה, באמת יהיה עוד לדבר על זה. לסיכום, היית היום בתקופה שבו עם ישראל מאוד זקוק להפצת חוכמת הקבלה. האם מבחינתך הדגל שהניף בעל הסולם, נגיד, להפצת חוכמת הקבלה, המחנה הזה של הפצת חוכמת הקבלה, איך הוא מתקדם היום? אתה רואה באמת שהדגל של בעל הסולם עומד בראש המחנה?
ללא ספק. ללא ספק, רק בזכות תורת בעל סולם ומימוש שלו על ידי מאמרים של רבש, שאנחנו מממשים בעשיריות, וכך נלך באיזה צורה שיהיה, רק כך אני בטוח שאנחנו נוכל להגיע לתיקון העולם, ונקווה שאחרינו יבואו עוד ועוד, והדבר הזה יתקיים.
בעל הסולם, הוא רצה שדווקא שיפיצו את הדברים שלו? הוא הקפיד על זה?
כן, הוא הקפיד. הוא הדפיס ספרים.
שדווקא את זה יפיצו?
הוא הדפיס נגיד זוהר, ואת התלמידים שלו התפזרו בכל הארץ כדי למכור אותו, או לתת ככה בתור מתנה לבתי כנסת. כן.
תודה רבה לך, דוקטור מיכאל לייטמן. תודה רבה לכם, צופים יקרים. ונתראה בתוכנית הבאה שלנו שמקובלים כותבים. שלום ולהתראות.